שלום, אנחנו פרשת בשלח. ציורי הנפש הדקים הם עומדים בשורש כל הבחירות של האדם. החל בבחירות הכי קטנות, בהחלטות הכי יומיומיות וכלה בדחיפות העצומות שישנו את כל ההיסטוריה, הכל הכל תלוי במחשבות המצוירות הרצוניות שפועלות במקומות הכי עדינים של הנפש. נקרא ציורים. ציורים האלה, אחרי שהם יוצאים מהמחבוש שלהם, הם מתלבשים בתחושות, בדעות של האדם, בהתייחסויות שלו, במידות של הנפש. הם עולים מתהום האישיות, בלי לבקש רשות, וצפים עד רום המחשבה. מתלבשים בדמיון, ומניעים את הרצון ואת כלי המעשה. אם אדם הוא לא מתבונן על הציורים האלה שקופצים, כל מיני מה שקראנו לו מחשבות מצוירות שקופצות לו פתאום, אם הוא לא מתבונן עליהם, אז הציורים שלו הם עלולים למשוך אותו רחוק רחוק מרצון השם. לכן הוא צריך לחבס את ציוריו. אם עולה איזה ציור כזה שלילי, תן דוגמה שלא יישאר לגמרי באוויר, עולה לו איזה ייאוש על הבוקר, צריך לשמח את עצמו. אם עולה לו ציור חיובי, הוא צריך לתת לו דרור, פתאום יש לו ככה תחושה חיובית, הוא צריך להחליף את הציורים הנמוכים בציורים עליונים, ואת העליונים להרחיב ולקבע לליבו במסמרות, שלא יאבדו הציורים האלה גם בעיתים קשות, דרך שהוא מתבונן על המציאות. העיסוק בתורה הוא ממלא ממילא את האדם בציורים רצויים. אדם הוא שואב הדרכה, למידות שצריך להנהיג את עצמו, עד שהמידות האלה נעשות לטבע על ידי המצוות, על ידי מעשים שמשמרים את קדושת הנשמה, שמוסיפים רוממות ומעלה. עכשיו, הלב והעיניים הם מרגלים בעולם. הם משוטטים, הם מתרשמים, והם מביאים בעצם את הפרשנות שלהם פנימה. הלב הוא מרגיש את המציאות שהעיניים מתבוננות עליה. הוא מגיב בעצם הלב אל ההתרחשות שבחוץ, ועל התחושה הראשונית, על הציורים הראשונים שקופצים לאדם, כשהוא נפגש עם איזושהי מציאות, יש הרבה גורמים שמשפיעים. החוויות ילדות שלו, לימוד שלו, החינוך שלו, המצב המוסרי, התודעה, אינטרס חיצוני לפעמים, או אדם הוא נמצא באיזה פניות אישיות, העירת שמיים שלו, זה משפיע על הציור הראשוני שקופץ לו. בשלב הבא, האדם הוא מגיב. מגיב אל הציור הזה. עכשיו, אם לפעמים התגובה יכולה להיות מנותקת מהעולם שלה, מהעולם הפנימי שלו. בעצם, בלי שום הגעות מתקנות של כוח האמונה. ניתן דוגמה, למשל, אדם יושב בפקק, תנועה. הציור הראשוני שקופץ לו זה עצבים פה. תקוע פה, זה חום, זה קשה. הוא מקטר בעצבנות. בעצם, באופן סתמי, שהוא נטול תהליך של התבוננות, אז האדם הוא נוטה אחרי הציור הבוסרי הראשוני שקופץ לו, וזה מחולל לו כל מיני דעות או הרגשות שהן חסרות חידוש או עומק. זה כזה ציורים טבעיים. זה לא פרי של עבודה פנימית, לא של לימוד. אבל נתונים מחוץ, הם יכולים גם לעבור עיבוד אמוני, כאשר מידות האלוהיות מדריכות את התגובה של האדם, ולא אימפולסיביות כזאת, או איזה מין זרימה טבעית, או רגשנות. למשל, אדם יכול לשבת באותה דוגמה, ברכבו, בלב של פקק תנועה אדיר, ולומר, כמו ראש הישיבה תמיד, אומר, איזה יופי, ירושלים, מלאה בצון אדם, התקיימות דבר השם אל נביאיו, ממש שיבת ציון, מדהים. הוא חיבל, הוא לא נכנע לציור הראשוני שלו, אלא הוא עשה הגאות של אמונה. יכול להיות הגאות של ביטחון בהשם, של יראת שמיים תאורה, הכל מתרחש במעבדה הפנימית של הנפש. הנתונים שהציפו את האדם הם נמהלים במים טהורים של יראת שמיים, של אמונה. שהציורים הראשונים שייכים תמיד למבנה האישיות של האדם, כל אדם יש לו מבנה אישיות שונה, אבל הם נמהלים בממי האמונה שהיא שייכת לכולם, אמונה תאורה, וכך האדם הוא שומר על מבט של גודל, של עומק, במקום שמחליף נפעלות בלתי מודעת. עכשיו, עם ישראל הוא מביא איתו חידוש לעולם. ציצית. זה פרשת השבוע. הראייה של הציצית היא מזכירה לנו שאנחנו עבדי השם. כמובן ברמה של המעשים, של המצוות, אבל לא רק. גם ברמה של הדעות, של המידות, של הרצונות, של הרגשות, של הדמיונות. בניגוד לציורים האלה, שהם קופצים בלי שהאדם שולט עליהם, שתייחים להרבה גורמים שכבר אמרנו אותם, על הציורים אין לו שליטה, אבל בניגוד אליהם, לכוחות האלה, יש לה, לכוחות הנפש, יש לאדם שליטה. לכן כתוב, והיה לכם לציצית וראיתם אותו, שעניין לראות את הציצית. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אז אומר אור החיים הקדוש, שמצוות המלך היא ציווי עשות הפך הרצון הטבעי. ולשנוא ושנוא הערב המורגש, לא ללכת אחרי הציורים הראשוניים, להמליך את השם. אמר רבי מאיר, מה נשתנה התחלת מכל מיני צבעונים? שהתחלת דומה לים, וים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד, ומתוך שהוא רואה אותו, זוכר את קונו. אדם הוא ממליך את השם, שיושב על כיסא ההנהגה הכוללת, הוא שם על ליבו שאין שליט מבלדיו, ואין חוכמה ואין תבונה ואין עצה, לנגד השם. גם ברמה שלה, כוחות העדינים ביותר שפועלים בנפש שלו. עכשיו רשי יש לו פירוש עמוק עמוק, ובעומק נפלא הוא מחבר את פרשת ציצית, פרשת חטא המרגלים, שבתחילת הפרשה. מה הוא אומר? הוא אומר, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, כשנאמר בציצית, אומר רשי, כמו מיתור הארץ, אותו ביטוי, מקץ 40 יום, הלב והעיניים הם מרגלים לגוף. הם מסרסרים לו את העבירות. העין רואה, והלב חומד, והגוף עושה את העבירות. רש"י מבאר בעצם במיקרו, באדם, את מה שקרה במקרו, באומה, שהיא בנויה כאדם אחד. המרגלים הם היו סרסורי עבירה לאומה, כמו העיניים והלב לגוף. הם משכו את הדור כולו לבחיית חינם, למיסה בארץ חמדה. הם תיארו את העובדות היבשות. בפרשנות נטולת אמונה. החלישו והפילו מוח בלב העם. זה דומה לציורים האלה, שלא עוברים הגאות של אמונה, זה קרה באומה כולה. הם הביאו ציורים שהנמיכו את העם כולו. אמרו, כי העם היושב בארץ, חזק הוא יותר מהשם אשר בקרבנו. כי חזק הוא ממנו, רש"י אומר. על כל דבר מורכב, אפשר להתבונן בקטנות או להתרומם לגודל של אמונה, לעשות הגאות, הגאות של אמונה, כפי שהביטו כלב ויהושע, ואמרו, טובה הארץ מאוד מאוד, אם חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ הזאת, ונתנה לנו, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש, אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם, נאכל אותם כמו לחם, שר צילה מעליהם, והשם איתנו, אל תיראו. אבל מה קרה? הציורים האלה השתלטו על הרגשות, וכוח האמונה, שהוא פה מתבטא דרך כלב ויהושע, לא הצליח לרומם אותם. ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבנים. הציצית היא שמירה שלא ניפול בחטא המרגלים. לא ביחס לארץ ישראל, ולא ביחס לשום הכרעה, אפילו הקטנה ביותר, בחיים שלנו. שלא ניכנה לציורים בלי הגאות של אמונה. כל הדרכים שלנו צריכים להיות מחוברים רק אל השם. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. שבת שלום.